השיעור שלנו, פרשת שבוע, פרשת וישלח. אני אמנם עכשיו הייתי צריך להיות בחתונה של תלמיד שלי, אבל טוב, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו ברכה והצלחה לו ולקלתו, שיזכו להקים בית נאמן בישראל.
אמן.
מסיבות כאלה אחרות, בסופו של דבר לא נסעתי. אז הנה השיעור שלנו מתנהל כסדרו. אני רוצה יחד איתכם, בעזרת השם, היום, להתבונן על כמה פסוקים בפרשה שלנו, כולנו מכירים אותם, המאבק של יעקב עם המלאך שר של עשיו, וקצת להתבונן בו בכיוונים נוספים, חדשים אולי, ואם לא חדשים, אז לרענן את הידע שלנו, את ההבנה שלנו, בכיוון אולי לא חשבנו עליו. אבל על מנת להבין מה מדובר, נקרא קודם כל את הפסוקים. התורה בפרשת וישלח, פרק למד ב', פסוק חז ג', אומרת לנו התורה, ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את כל אשר, את אשר לו. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. ויאבק כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב באבקו אמו. ויאמר, שלחני כי עלה השחר, יאמר, לא אשלחך, כי אם ברכתני. ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב. ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב, ויאמר, אגיד אנא שמך. ויאמר, למה זו תשאל לשמי? ויברך אותו שם. טוב, ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. על כן, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירח עד היום הזה, כי נגע בכף ירח יעקב בגיד הנשה. אנחנו נחלק את הפסוקים הללו לשלושה חלקים. האחד, החלק הראשון, יעקב קם בלילה, לוקח את נשותיו, את שפחותיו, ילדיו, ועובר את מעבר יבוק. נחל. עובר מצד אחד לצד שני. ואז הוא לוקח ויעביר עם את הנחל, מעביר את כל מה שיש לו. טוב, אחרי שהוא מעביר את כל מה שיש לו, ויוותר יעקב לבדו. בצד אחד, בצד השני של הנחל, ונאבק איתו איש עד עלות השחר, יש ביניהם מאבק, וכאשר המתאבק רואה שהוא לא יכול לנצח את יעקב, הוא נוגע בכף ירחו, ואז יש נקע, יש זוזה בכף ירח יעקב במאבק. אז אותו מתאבק מסתורי, כן, אנחנו כולנו יודעים, אבל הוא מסתורי ליעקב, אומר, שחרר אותי מהמאבק, כי עלה השחר. ואומר לו יעקב, סליחה, מי התחיל? אבל משחרר, תברך אותי. ועד יש שינוי שם. משמך יעקב, לא, קרא עוד שמך יעקב, ישראל. אז יעקב שואל לשמו של אותו מתאבק, אומר לו, עזוב, למה אתה שואל? אני מברך אותך מספיק. טוב. למעשה, אנחנו מבינים שפה עלה השחר. פה למעשה שוחרר אותו מתאבק. ואז היקרא יעקב שם המקום, הוא קורא לו בשם, והוא זורח השמש, כבר עלה עמוד השחר, יעקב צולע על ירחו, ובגלל הנגיעה הזו, בגלל הצליעה הזו, אנחנו לא אוכלים את גיד הנשה. זהו, זה ההלכה. שלא אוכלים גיד אנשים. טוב, הסיפור לכשעצמו הוא סיפור מעניין מאוד, אבל אני רוצה להתמקד על נושא מאוד מאוד מעניין. שימו לב, דיברנו על זה בשבוע שעבר, יעקב אבינו נמצא כל הזמן במצב מאוד מאוד לא נוח. הוא כל הזמן בורח. בואו רגע נסתכל עליו. הוא למעשה בורח מעשיו, כי הוא רוצה להרוג אותו. אחרי הברכות. הוא בורח מלבן, כן? הרי פה זה אחרי שהוא ברח מלבן. הלאה, בורח מהמשפחה שלו, מהאוצו, מעצמו. זה מה שדיברנו בשבוע שעבר על מראות הסולם. ולמעשה יעקב שאנחנו פוגשים כל הזמן עד הרגע הזה, הוא לא עצמאי. כשהוא נמצא בבית, רבקה אומרת לו, קח את בגדי אסב אחיך, לך תביא לי, ועשיתי, תלך לאבא, תיקח את הברכות, הוא פשוט ללא עצמאות אישית. יותר מזה, אחרי שכבר הוא צריך לברוח, מי אומר לו לברוח? הרי הוא היה בבית. אם אבא אומר לו, תשמע, תלך, לך אל אח שלי, תברח מפה. דיברנו על זה שבוע שעבר. יעקב יצחק, סליחה, קורא לו, אומר לו, תשמע, תלך, תמצא לך אישה, תלך מפה. יש לך שליחות, שם, זה לבן. הוא מגיע ללבן, מי מנהל לו את החיים? לבן. בוא, אחרי חודש.
שבע שנים.
כן, תבוא, שבע שנים, אתה רוצה, תעבוד אצלי ככה, תעשה אצלי ככה, והוא עובד, עובד, הוא מקבל תליה, טוב, עוד שבוע, עוד שבע שנים, עוד פעם תעבוד את זה, עוד שבע שנים של מזכורת. כתוב, הוא לא מצליח לנהל את עצמו רגע אחד באופן אישי. יותר מזה, גם אחר כך שהוא כבר מתחתן, ויש לו נשים, מי מנהל לו את החיים? הנשים. לאה, מושכת אותו, רחל, מושכת אותו, אבא לי בנים, ועכשיו אני שכרתי אותך בדודאי בני, בקיצור. הבן אדם הזה כל הזמן מנוהל על ידי אדם, על ידי גורמים אחרים. הוא לא מארגן את עצמו אף פעם, מעצמו, מתוך החלטה שלו, שהוא עושה כך. כי, למה? ככה אני החלטתי. כלומר, שאנחנו מבינים על יעקב, אנחנו מסתכלים ומתבוננים באדם, שכל החיים שלו, אפשר להגיד רוב חייו עד עכשיו, הוא נשלט. הוא מובל. או נגיד את זה בצורה יותר עמוקה, הוא מכבה שריפות כל הזמן. כל הזמן. יש אירוע, הוא נותן פתרון. יש אירוע, הוא צריך לעשות כך. ולא הוא יוזם את הפתרון בדרך כלל. אחרים יוזמים.
המדינה שלנו עכשיו.
אולי כמו המדינה. אבל הדבר מאוד מעניין, הלילה הזה, ויאבק איש אמו עד עלות השחר, התורה מדגישה, פעם ראשונה, ויוותר יעקב לבדו. יעקב לבד, בלי אבא, בלי אמא, בלי לבן, בלי רחל, בלי לאה, בלי השפחות, בלי הילדים, בלי שום דבר, אתה לבד. כבר פעם ראשונה, יעקב מוצא את עצמו בצומת שבו הוא צריך להחליט לבד. שום תמיכה, שום הכוונה, שום הובלות. זהו, ויוותר יעקב לבד. במציאות הזו, שבן אדם פתאום נמצא לבד, אנחנו יכולים לראות שני מסלולים. המסלול האחד, שאדם יגיד, אוי, וואו, איזה ייאוש, אני לבד, לא יודע מה לעשות, עד היום הפעם לא עשיתי שום דבר לבד, ולהיכנע, וזהו. ואז יאבק איש אמו, ויכנע. זהו, שם מה שהאיש יגיד, זה מה שאני אאבק, זה מה שאני רגיל. האפשרות השנייה, ויאבק איש אמו, הבנתי, אני לוקח את עצמי בידיים ואני נאבק חזרה. זהו, אני צריך להחליף. הצומת פה היא נתונה בידי. האם אני ממשיך להיות מובל, או שאני לראשונה בחיי, כשיש לי אחריות, יש לי לא רק את עצמי, יש לי משפחה שלמה, יש לי את עתידו של זרע אברהם, אני עכשיו מחליט להיאבק בכוחות עצמי. עם מה שיש לי, עם מה שאני יודע, עם מה שלמדתי ועם מה שלא, בדרך ההתנסות. אבל אני לא מבטר יותר. אני מחליט מה אני עושה. אם זה כך, אפשר לומר שהמציאות הזו שיעקב אבינו צריך להתמודד עם עצמו, לגלות את הפוטנציאל של עצמו, זה חידוש. יש ספר של המהר"ל מפראג שנקרא נתיבות ישראל. בפרק ג' הוא כותב, אני לא אצטט את דבריו, אבל בעיקרון הכותרת, שכל אדם שבא לעולם, הוא בא בכוח. כלומר, יש לו את כל הפוטנציאל, כל היכולת שלו בגופו. תינוק נולד, יש לו את כל היכולות שהוא צריך, בפועל אין. אין שיניים, אין הרבה הרבה איברים שא' חסרים והם יבואו עם הזמן, ב' גם האיברים שקיימים הם לא מפותחים. הם מפותחים מתאימים לזמן הלידה. הם מתפתחים לאט לאט. זה אחד ההבדלים הגדולים, למשל, שיש בין אדם לבהמה. בהמה נולד כבש, נולד עז, נולד עגל, עגלה, אתון, כל מה שיש לה כשהיא תגדל, הכל יש עכשיו. והרגע הזה, אם היא לא תקום על הרגליים, כן, אותו בעל חיים שעכשיו הומלט, אם הוא לא יקום עכשיו על הרגליים תוך זמן קצר ויתחיל להניע את עצמו, זהו, הוא מאכל לטרף. זהו, הוא עכשיו חי ולוחם על ההישרדות שלו. כמו אחיו המבוגר, כמו הוריו, יש לו את הכל. והכל לא רק בכוח, אלא בפועל. אנחנו יודעים בטבע, כן, בטבע הפראי, שכל ההמלטות, כל הבלדות שלא מצליחים אחרי זמן קצר להתאושש, לקום ולהתחיל להצטרף לעדר, עוזבים אותו והולכים. כי זהו, ואחר כך הוא הופך להיות טרף לבעלי חיים אחרים. איך זה נובע? משום שיש לו את כל היכולות בכוח ובפועל, מיידי. אצל אדם זה לא כך. אדם צריך להתפתח. אדם צריך משלב לשלב, אף על פי שאיבריו רובם מוכנים, חלקם חסרים ומפותחים מספיק. ודאי וודאי ששכלו צריך עוד הרבה הרבה להיבנות. גם איברים פיזיים, כמו אמרנו שיניים, איברים נוספים שעם השנים הם גדלים, הוא קטן, הוא צריך לצמוח, הוא צריך לקבוע, זה לוקח זמן. למה זה? מה השוני הגדול? מדוע האדם לא יכול להיות כשהוא תינוק ישר, בום, אמנש, גבר קטן. גבר קטן. משום שהמציאות הזאת של האדם היא לא מועילה ולא מאפשרת ביצוע התכלית של האדם. תפקיד, כך כותב המהר"ל, תכלית של האדם להוציא מן הכוח אלא בפועל את כל יכולותיו. עכשיו, למה זה כך? משום שיש תכלית לאדם, התכלית היא ראשית לכל להכיר את עצמו. אדם חייב להכיר את עצמו. אם אדם לא מגלה או לא יודע את כוחותיו, למעשה הוא לא מממש את התכלית שלשמה הוא בא לעולם. זה הכל. אז אם אדם יש לו כישרון מסוים, יש לו תכונות מסוימות, שהוא לא מוציא אותם למציאות, הוא לא משתמש בהם, למעשה הוא אדם חסר. איך אדם יגיע למדרגה הזו? איך אדם יגלה את כוחותיו? לאט לאט הוא יפגוש עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. הוא יתנסה, הוא יתפתח לאט לאט. ועדי ההתפתחות הזו, הוא ילמד מהם יכולותיו, מהם מעבר ליכולותיו, מהם התנאים שבהם הוא יכול לפעול בדבר כזה או אחר. זאת אומרת שזה מחייב המציאות של האדם הוא שהוא יתקדם ויתפתח לאט לאט. יעקב אבינו, עד המאבק הזה, הוא מתפתח לאט לאט. הוא יושב, לומד תורה, אשתם, יושב אוהלים, צדיק, יסוד עולם, מה שאנחנו רוצים שנגיד עליו. אבל דבר אחד אנחנו רואים גם בפרשת ויתר, דיברנו על זה, שפתאום יעקב יוצא והוא מפחד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמרתיך בכל אשר תלך. הוא מפחד, למה הוא מפחד? אם הוא היה כזה אדם שמנוסה ובקי בהתנהלות יומיומית מעצמו, מה יש לך לפחד? מה ההבדל? בסדר, אז יוצאים מחוץ לארץ. בסדר. אבל אתה לא הולך לאיזה מקום לא ידוע, אתה הולך למשפוחה, לדוד. מה הפחד הגדול? אנחנו בעוד שבועיים בדיוק עכשיו, אנחנו כבר נהיה בנר שני של חנוכה. כי במוצאי שבת, בעוד שבועיים, מדליקים נר ראשון. אם אנחנו נתבונן באמת, ננסה להבין בדרך משל, דרך סיפור. תראו לעצמכם שיש יהודי בתקופת היוונים, בית שני. נמצא, עובד, מגיע היום שהוא צריך לקבל את הכסף שלו, את המשכורת שלו. הוא בא, עומד בתור לקבל, אומר לו המעביד, תשמע, איך קוראים לך? קוראים לי, אני יודע, יצחק. אמר לו, אני נורא, תראה, אני לא נעים לי, אבל יש לי בעיה. אמר לו, מה קרה? אומר, תראה, אתה עובד ותיק, המון שנים פה, אני מכיר אותך, הכל בסדר, אבל יש לנו בעיה. יש גזרה של המלך. והגזרה של המלך אומרת שכל יהודי, כל כסף של יהודי, הוא מולעם לטובת המלך. יהודים לא מקבלים כסף. אמר לו, מה? איך יכול להיות? אני עובד ותיק פה, אני עובד אצלך שנים ארוכות. מה פתאום? זהו, היום, אני לא מקבל מזכורת, אני צריך ללכת לשוק, לקנות אוכל הביתה. אני מצטער. אומר לו, מה זה אני מצטער? אני ראיתי עכשיו את חבר שלי, יהודי גם כן, היה לפניי, נותן לו את הכסף, והוא הלך. אמר לו, כן, נכון, אני אגיד לך. תבין, החבר שלך הסכים. הסכים למה? תראה, גם אני יכול לתת לך את הכסף. זה לא סיפור כזה גדול. מה שאתה צריך זה פשוט, איך אומרים, תפסיק עם הציצית הזו שאתה לובש עליך, ואת התפילין שאתה מניח, ואת השבת שאתה... תהיה כמונו. תהיה כמונו, אני נותן לך את המשכורת, וזה ההוראה של המלך. באמת, אנחנו לא שמים לזה לדבר הזה. אבל המשנה ברורה ככה כותב, בהלכות חנוכה, בתו חשעין, הוא ופשטו ידם בממונם. נגעו להם בכסף. אין כסף. נראה אותך מסתדר. קבל על עצמך, לא לעבוד את הקודש ברוך הוא. ככה לך תורת יפן. עכשיו, יהודי כזה, מגיע הביתה, אשתו אומרת, נו, מה הבאת מהשוק? כלום. למה? אין כסף. מה קרה? מחר. לא, עוד יום, עוד יום. נו, אז הוא אומר לו, תגיד לי מה קורה? זאת אומרת, תשמעי, זה הסיפור. אמר לו, איך יכול להיות? אני ראיתי את אשתו של זה, עכשיו בשוק, בא עם כל טוב. כן, כן, כי הוא הסכים. מה הוא הסכים? הסכים להתייבן. אז אם את מתעורר ויכוח בבית, יש אומר, סליחה, אני צריכה בגדים, אני צריכה אוכל לילדים, תתייבן, יש מציאות חיים, מה אומר לדבר הזה? תעשה כאילו, מה, ודבי את הכסף. הוא אומר, למה, תגיד, את נורמלית? מה זה הדבר הזה? מה זה כאילו? יש פה צורם בהתמודדות. יעקב אבינו נמצא בהתמודדות. התמודדות פעם ראשונה בחייו, מה אני עושה? כל המשפחה נמצאת בצד אחד. אני נמצא פה בצד שני, אף אחד לא יבוא לעזור לי, אני פה לבד. ומה שאני אעשה עכשיו, זה ישפיע על מה שקורה בצד שני. הם לא כאן. אבל, תלוי איך אני חוזר לשם. עם איזה מסר, עם איזה רעיון, עם מה אני מספר להם שם בצד שני. מה אני אומר? מה ההחלטה שקיבלתי? להתייבן או לא להתייבן? גם במחיר, של להיות צולע. מה באמת אני הולך להעביר? אז זה, אנחנו מגלים להפתעתנו שיעקב אבינו פתאום מגלה לא את יעקב, אלא את ישראל. עד היום יעקב אבינו מסתובב עם שם שמשפיע על התנהגותו. הוא יעקב. מה זה יעקב? אני הולך אחרי מישהו, אני עוקב אחריו, אני בא בתור, אני לא מוביל, אני תמיד מובל. מה זה מספר עוקב במתמטיקה? זה המספר הבא בתור. לומר למעשה, אני כל הזמן במצב של להיות אחרי. ואז שהוא ילך, אני אלך אחריו, מה שיגידו לי אני אעשה. ופתאום אומר לו המלאך, סליחה, לא יאמר עוד שמך יעקב. למה לא יאמר שמך יעקב? כי פעם הראשונה נאבקת. פעם הראשונה הוצאת את הפוטנציאל שלך, רק שלך, את האני שלך, למאבק. הוצאת אותו החוצה. את מה הוצאת החוצה? שנייה ברוך. את מה הוצאת החוצה? את היעקב הזה. הוצאת את היעקב הזה החוצה, ואמרת רק רגע, מה קורה פה? איך יכול להיות שבמשך כל כך הרבה שנים לא הוצאתי את הפוטנציאל שלי, העצמאי, ועמדתי עליו? ואמרתי, עד כאן. זהו, מפה אני לא זז. למה? כי ככה החלטתי. אף פעם. פה החלטת. אומר לו המלאך, זהו, זה נגמר. מעכשיו לא יקרא עוד שמך יעקב. אתה לא עוקב, אתה לא הולך אחרי. כי עם ישראל. מה זה ישראל? ישראל זה אותיות לי ראש. אתה מתחיל להוביל. מעכשיו אתה מוביל. מעכשיו אתה מייצר מסלול חדש. אצל מי? אצלך. וכמו שאומרים לאדם, שאומר לך, תשמע, אני לא מסוגל, אני לא יכול, זה גדול עליי, אני לא יודע איך אני אתמודד, אומרים לו, תקפוץ למים. תקפוץ למים. איך אתה יודע אם אתה יכול או לא יכול? תקפוץ. הפחד משתה. החלומות, הדמיונות, הם יותר גרועים מכל דבר אחר. תעשה, ותראה לי לבסדר. פתאום מגלה את הכוחות. יש הרבה דברים שאנחנו מגלים, קוראים לזה אדרנלין. הם מצבים שבו אדם, במצב של מצוקה, לחץ פתאומי, לא עלינו סכנת חיים, פתאום הוא מגלה שהוא סופר הירו. איזה גיבור על. מה שהוא מסוגל לעשות. רגע, סליחה. אם אתה מסוגל לעשות דברים כאלה, מה זה אומר? שבכוח יש לך את זה. רק עד היום, נתת לזה לשקוע, לא השתמשת. מכל מיני סיבות, פחדים, הובילו אותך, משכו אותך, נמשכת, נגררת, לא משנה. אבל כל מה שאתה לא אתה, כוחותיך חבויים. אתה לא מגלה אותם, אתה לא יודע אותם. ממילא צריך לגרום לך משהו שיוציא אותך החוצה. מהמסלול שאתה רגיל, ומעמיד אותך בפני מציאות שאתה חייב לטפל בעצמך ולהחליט בעצמך ולפעול, ופתאום אתה מגלה כוחות, לא יהיו, אתה אומר, אוי, לא יהיו מן, מה, אני עשיתי את זה, אתה לא מאמין, זה לא יכול להיות, זה לא מאמין. כשאנחנו מדברים על יעקב אבינו, שהוא נאבק, ולא רק שהוא נאבק, הוא נאבק אפילו במחיר, של לסיים את הקרב הזה כשהוא פצוע. כלומר, אין פה מצב שבאמצע המאבק מול המתאבק המסתורי עדיין, שיעקב יכול להגיד לעצמו, אוי, כואב, כן, אני לא רגיל להיאבק, אני מהבית, ילד תן, יושב אוהלים, טוב, די, זהו, אני נכנע, עד כאן. וככה הוא יכול להגיד, הוא רגיל להיות מובל. אז יש בו מישהו שגובר עליו לרגע, מכין לו לרגע, נו זה הזמן לפרוש מהעסק. פה אנחנו רואים שיעקב אבינו מבין שזה מלחמה על החיים או עצח החיים. זה על כל הקופה. זה האם להיות משועבד להרגל שלו, להיות מבטר, להיות עוקב, להיות מספר שתיים, או שמה, פעם ראשונה, להוכיח לעצמו שהוא גם יכול להיות מספר אחד. וזה הפלא הגדול. תמיד אנחנו אומרים שאדם יש לו נטייה לשמור על שקט תעשייתי. שהדברים יעברו בסדר, שיהיה שקט, כמה שפחות גלים, כמה שפחות צרות, כמה שפחות, וזה טוב, זה נכון, כמה פחות צרות כולנו מסכימים. אבל השאלה הגדולה שעולה, האם בדרך הזו, לא רק שאתה לא מקטין את הצרות, אלא אתה מזמין חדש. כי ברגע שאתה צריך להתמודד עם נקודה כלשהי בחיים, אם זה בעבודה, ואם זה בבית, ואם זה עם הילדים, ואתה אומר, בוא נשמור על שקט, שקט תעשייתי, לא נעשה הרבה רעש, וניתן לדברים לזרום, ממילא, מה קרה? אתה לא פעלת פה שום דבר. אתה נסוקת, נכון? תגיד, כן, גם נסיגה זה פעולה, נכון? אבל מה הנסיגה הזו מובילה? מובילה שהבעיה קיימת, היא לא נפתרה, והזמן מוסיף לה עוד. ועוד תוספת, ויש ריבית וריבית דריבית, וזה גדל וגדל וגדל, ובסופו של דבר יהיה לך פתאום מלאך להיאבק. זה מה שאומרת הגמרא, על הפסוק בסדר בראשית בסוף הבריאה. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בפשט, קדוש ברוך הוא יושב, מסתכל על הכל, אומר, סבבה, איזה יופי, הכל כל כך מופלא. ויחול לו השמיים בארץ. אומרים חזק במראה, לא, 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 לא. יש פה טעות. על מה בדיוק קדוש ברוך הוא אמר, והנה טוב מאוד? על מה? על המושלמות של העולם? לא. אומרת הגמרא, אין טוב מאוד אלא יצר הרע. קדוש ברוך הוא מתבונן, רואה את יצר הרע עוד לפני חטא אדם הראשון. לפני. כי חטא אדם הראשון היה בין הארבעים. הסתיימה המלאכה כבר. כן? נדע? יש משנה במסכת אבות שאומר שיש עשרה דברים שנבראו ערב שבת בין השמשות. כלומר, כל השאר כבר נברא. יצר הרע לא שם. אדם הראשון גם שם. לא בעשרה הדברים האלה. כבר היה לפני. אומר קדוש ברוך הוא, טוב מאוד. יצר הרע, טוב מאוד. איך יכול להיות שיצר הרע טוב מאוד? מה זה הדבר? יצר הרע טוב מאוד? השם ירחם. אנחנו בורחים ממנו כל הזמן, מאשימים אותו כל הזמן. הוא הגורם לכל הצרות של האדם לכאורה. אומרים חזל לא. נכון, בהתבוננות שטחית, יצר הרע זה דבר רע מאוד. אבל מה התפקיד של יצר הרע בכל המציאות הזו של הבריאה, של האדם? הוא יהבק איש עמו. המטרה של היצר הרע היא לגרום לך להילחם. לעורר אותך למלחמה. ולא להיות מובל על ידי הרצונות שלך, התאוות שלך. להגיד, טוב, בסדר. לא, אתה צריך להיאבק, צריך להילחם. ותשימו לב דבר מאוד מעניין, מתי נאבק איתו המתאבק המסתורי? בלילה, בחושך. אדם נמצא במצב נפשי קשה, מצב רוחני קשה. חושך, הוא לא רואה, טיפת אור הוא לא רואה. אין לו כוחות. רק חושך הוא רואה. הכל אצלו לא שחור לבן, הכל שחור. ופתאום יש לו מאבק. נו באמת, זה הזמן. זה, תדליק לו אור, תחזיק אותו, תשים לו קצת פלסטר, תן לו קצת וודקה. תכניס לו חיים, היה בן אדם הזה שוכב בפינה, משותק, לא מסוגל לזוז. כך, יצרה. כך, שרו של עשיו. זה פרדן. זה באמת מה שצריך להיות. עכשיו זה לא שיא החיבוק. שיא האהבה. רק לשמור עליו. אומרת לנו התורה, ויאבק יעקב לב, סליחה, ויאבק אישימו עד עלות השחר. למה? מה הרעיון? יצר הרע נאבק עם האדם במקום שהוא נמצא בחושך. הוא מיואש. ממצווה, מעניין, הוא מרים ידיים. כי הוא ניסה וניסה וניסה ועוד פעם ועוד פעם, וזה לא מצליח. הוא לא מצליח. הוא נכנס למין מצב כזה שזהו, ויתרתי. זה חושך. שם אני נכנע. כן, זהו, אני נכנע. מי אני אותי? נתתי ליצר להוביל. נתתי לגוף שלי להוביל. ליצרים שלי להוביל. לצרכים שלי להוביל. רגע, רגע. הלו, איפה אתה? אתה באמת רוצה את זה? לא, אני לא רוצה באמת, אבל אין לי כוח. אין לי כוח. אומרים לו ככה, אין לך כוח? אין בעיה. אין בעיה. אתה בחושך? שום בעיה. מי יצר את החושך? מי יוצר את החושך? הדמיון. אין דבר כזה חושך. חושך זה מציאות של אין אור. זה הכל. תדליק אור, זהו, אין חושך. כמו שבעל התניא אומר, גפרו אחד וזהו, אין כבר חושך. אין. אומרים לך, אתה חושב שאתה בחושך? זה מה שאתה נזמן לך? בוא ניתן לך ליצור קצת חושך. ושולחים לך את המתאבק המסתורי. עכשיו, זה הזמן הנכון ביותר להילחם. שם אתה מגלה באמת מי אתה. האם אתה כנוע? האם אתה מרים ידיים? האם אתה נכנע? או אומר, רגע, 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 נכון, אני בחושך, אבל כי השם בחושך, השם אור לי, אני לא מוותר. על האישיות שלי, על הרצונות שלי, אני מתחיל להילחם דווקא בחושך. ברגע שאתה נלחם בחושך, מיד אנחנו רואים עד עלות השחר, פתאום נהיה אור. פתאום, רגע, איך אני ויתרתי על דבר כזה? זה אפשר. ברגע שאתה אומר, זה אפשר, יצא דבר מהחושך. לכן יצר הרע הוא טוב מאוד. התפקיד שלו להוציא אותך מהחושך. התפקיד שלו זה לגרות אותך, להרגיז אותך, לדקור אותך, כדי שתצא מהדמיונות שלך. שתצא מהייאוש שלך. שתצא מכאן שאתה מרים ידיים ולא נלחם.
זה
ייאוש
גם
כן
יצר הרע.
נכון.
גם ייאוש יצר הרע. תהיה לייאוש גם כן יצר הרע.
נכון, בוודאי.
לא רק מוציאו.
נכון, זה המלחמה. זה המלחמה.
עם מי? גם זה יצר.
לא, יצר הרע מנסה לייאש אותך. זה חלק מהתכסיסים שלו. תילחם בו. תילחם. זה בדיוק הרעיון. הוא מנסה מכל הכיוונים. הוא יפיל אותך.
גם הוא יחליש אותך.
הוא יחליש אותך. הוא יייאש אותך. לכן רבי נחמן תמיד היה אומר.
להילחם אותו.
כן, נכון. נו, מה אתה רוצה שהוא יוותר בקלות? לכן רבי נחמן אומר, אין ייאוש בעולם כלל. אין דבר כזה. המילה ייאוש היא לא שייכת לעולם. עולם אמיתי אין בו ייאוש. יש בו ניסיונות שוב ושוב 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 ושוב. לא מפסיקים. אדם נסע ברכב, הלך לו המנוע. בסדר? גמרנו, זרק את האוטו. מחליפים מנוע.
לפעמים.
בסדר, תלוי מה שווה הרכב, כן? אבל אני מדבר, בעיקרון, בן אדם מחליף חלקים מקולקלים. אדם יש לו מים לחשמל בבית, הוא לא מוכר את הבית, הוא מחליף את החשמל. מחליף חוטים. אדם מחפש לתקן את הדברים.
נכון.
לכן היצר הרע, העניין שלו מה זה? להגיד לך, חביבי, אין ייאוש, אני רק משחק לך אותה. לכן פה יש דבר יפה, ובזה נסיים. היה המשגיח של ישיבת מיר, שכחתי את שמו, הרב שמואלביץ', כן, זכר צדיק לברכה. על הפרשה שלנו פה, בשיחות מוסר שלו, הוא כותב, שזה לא מעניין. וישאל יעקב, ויאמר אגיד אנא שמך, ויאמר זה למה תשאל לשמי? איזה מין תשובה זו? אתה שאלת אותי מה שמי, אמרתי לך, קוראים לי יעקב. אמרת לי, לא יקרא שמך יעקב כי מישראל. כשאני שואל אותך, איך קוראים לך, ואני אומר, מה אכפת לך? נו, באמת. זה נימוס. זה באמת.
זה עשב, מה?
לא משנה, גם עשב, תגיד, אתה עשב, שיבעל. למה לשתוק? אבל למה אתה שואל? אומר, המשגיח, הרב שמואלביץ', דבר מדהים יפהפה. הוא אומר, תראו, מתי חפץ, כל דבר בעולם, מתי יש לו ממשות שנותנים לו שם? כל זמן שלא נתת לו שם, אין לו הגדרה. זה משהו כזה. לא, עלינו לפעמים, אנחנו מקבלים כאלה מסרונים או הודעות להתפלל על תינוק בן פלונית. כן? שהשם ישלח רפואה שלמה לכל תינוקות של בית ישראל ושלא יהיו דברים כאלה עוד. מה זה תינוק בן פלונית? כי הוא עדיין אפילו לא היה לו ברית. זה מיד אחרי הלידה, קרה משהו. זה מאוד קשה להתפלל על משהו בלתי ידוע. תינוק בן. טוב, מתפללים ברוך השם כי עם ישראל יש לו עריבות. והקדוש ברוך הוא יודע למה מתכוונים. אבל באמת, אם אני לא קורא משהו, שם למשהו, לאן הוא שייך? לאיזה משפחה? אם בדומם, לאיזה דומם? אם זה בצומח, לאיזה משפחה בצומח? ואם זה בחי, לאיזה חוליה בחי הוא שייך? ואם זה לבני האדם, טוב, בסדר, אבל איך קוראים לו? כלומר, כל מה שאני לא נותן שם, הדבר הזה לא מוגדר.
יש שם משפחה.
כן, אבל זה חדש, שם משפחה. כן, בהיסטוריה האנושית זה חדש. אז בעיקרון, אין שם, אין הגדרה. כשאתה קורא לו אדם, נתת לו שם. למעשה אומר לו המלאך, תקשיב טוב, כל המאבק שהיה לך פה הלילה איתי, כן, הוא מאבק של כלום, של שום דבר. שאומר לו יעקב, תגיד לי, מי נלחמתי? איך קוראים לך? הוא אומר לו, אם לא תקרא לי בשם, אני שום דבר. אני כלום. ברגע שתקרא לי שם, אני אהפוך להיות משהו. אל תשאל לשמי, עזוב, אני בטל, אני לא קיים. אל תיתן לי שם. כשאדם עושה עבירה, כשאדם חוטא, כשאדם נכשל, כשאדם יואש, זה בגלל שהוא קורא לזה ככה. אדם שבא אומר, טוב, אני בדיכאון. תנו לו 5 דקות, ותראו איך הוא נהיה מדוכא. זהו. ככה. המילה משפיעה. הוא מתלבש איתה. הוא מתחבר אליה. יש היום איזו שיטה בפסיכולוגיה שקוראים לזה דמיון מודרך. כן? למדתי את זה קצת. מאוד מעניין. מאוד מעניין. אתה יושב פה, וזה כבר ראינו את זה בעל התניה, גם כן פעם דיבר על זה. אתה יושב פה, והוא דיבר על זה בעניין של תפילה. איפה שהמחשבות שלך נמצאות, שם אתה נמצא. זה דמיון מודרך. אתה נמצא פה, ומלמדים אותך לחשוב על איזה מקום שאתה עברת בחייך, על ידי שאלות, ועד שמגיעים לאיזה מקום שבו אתה היית מאושר, שמח, משוחרר. זה יכול להיות בגן, זה יכול להיות בבית ספר, זה יכול להיות בקופת הנאורים, זה יכול להיות לא יודע מתי. בחייך. ולאט לאט אחרי שמגלים את הנקודה, איפה המקום המופלא הזה, הגן עדן הזה שהיה לך עלי אדמות, אמרו לך טוב, עכשיו בוא רגע תחשוב. ספר לנו מה אתה זוכר משם. אתה מתחיל לחשוב. במוח שלנו הרי הוא קולט הכל, שומר הכל בדיסק. פתאום אתה מתחיל, כן, אני זוכר לעצים, והיה ככה, והיה פה, והיה שם, ולאט לאט. אתה פשוט משחזר את המציאות שהיית שם. וכשאנחנו למדנו את זה, ועשו את זה לאנשים, אתה ראית פתאום אנשים שהיו המדיומים, כלומר, הסטודנטים שהתאמנו עליהם, והם באים, ואחד כעוס, ואחד ככה, ופתאום אתה רואה לאט לאט, השרירים נרפים, והפנים להיות עדינות. אתה רואה, בן אדם, הוא משתנה פיזית, ממש פיזית. ואתה לא מאמין מה שאתה רואה. חגר, כל אחד עשה את זה על עצמו, כאילו, ואתה באמת, אתה מרגיש שעובר, אתה עובר שינוי. ואז זה עושים לך, זה מחזיר לך למציאות, תוך דקות, כל אחד חזר למה שהוא היה מקודם, הוא קצת יותר רגוע, אבל... מה קרה? זה היה דמיון. אומרים לך, אוקיי, היה לך עכשיו זמן של 10 דקות, 5 דקות, כל אחד כמה שהוא צריך להחזיק, ראית שיש שמחה בעולם? ראית שאפשר? היה לך את זה? יש לך את זה? תתחבר. יש לך את זה, זה בפנים, זה אצלך. אל תיתן לייאוש, לעצב, לכאב, לתפוס את המרכז. תחזור למשהו אחר, ומשם תיקח כוחות. תשאב כוחות. כי מה שאתה מרגיש עכשיו, זה הרבה, הרבה, מכך שאתה השתמשת במילים שליליות. במצב שלילי, ונכנסת אליו, וזהו, ואתה שם. זה שרבי נחמן אומר, אין ייאוש בעולם כלל? נו באמת! רבי נחמן! נו! מה, אתה היית באי בודד? תתקל כמה אנשים מסביבך מיואשים, בגלות, צערות, פוגרומים, תתקל, מה אתה מדבר שטויות? יש ייאוש בוודאי! אומר רבי נחמן, לא, לא. זה דמיון. ברגע שאתה אומר, אני מיואש, אתה מיואש. זהו, ככה. כלומר, ברגע שאנחנו נאבקים בלילה, נאבקים בחושך הזה שאנחנו מייצרים אותו לעצמנו ונלחמים בו, אנחנו מגלים שזה עלות השחר. זה יום חדש, הכל מאיר באור אחר. לכן, המצווה הזו, שאנחנו לא אוכלים את גיד הנשה, בא להזכיר לנו את מה? את המאבק. את הצורך במאבק. את העניין במאבק. לכן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה. למה? כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. מתי אפשר לגעת בגיד? מתי אפשר לפגוע בירך יעקב? כשאתה יעקב. כשאתה במצב של מוכין דקטנות, כשאתה קטן, כשאתה מקטין את עצמך, כשאתה מסכן, כשאתה מצב נורא, בוודאי, כל דבר פוגע בך. כל דבר יכול להפיל אותך. כל דבר. לכן צריכים לחזור לתחילת העניין שלנו בפסוקים, ולראות איך שזה מתחיל, ובזה אני באמת מתחיל. ויקום בלילה. יעקב אבינו קם מתי? בלילה. הוא מבין שהוא חייב לקום. הוא חייב להיות הוא. והוא פועל. לא יותר לבן, לא יותר רחל, לא יותר לאה, לא יותר לנבים. אני פועל, אני מחליט, אני קובע. ויקום בלילה ולוקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ולחץ הרי לדם, מעביר אותם את הנער. אין דיון, אין דיבור, לא כמו שראינו בפרשה. אנחנו נראה בעזרת השם הפרשה הקודמת שבו אומר לו הקדוש ברוך הוא, סליחה, הוא קורא לרחב ולאה החוצה אל השדה, דבר איתם בחוץ, מתייעץ איתם מה לעשות. לא, אני עכשיו, אני מתמודד, אני יוצר, אני פועל, אני מוביל לדרך. כשאדם מגיע למצב הזה והוא פועל, אז מגיע המבחן הגדול. אומר לו היצר הרע, אומר לו המתאבק המסתורי, אתה קמת בלילה, תפסת כוח, תפסת אומץ, בוא נראה אותך עכשיו. בוא נלך מכות, בוא נתאבק, עד עוד השחר. נראה מי ינצח. כאשר האדם במציאות הזו, והוא אומר לעצמו כאן, אומר לעצמו, עזוב, זה שטויות, למה זה שאל לשמי? זה כלום, לא שאי אפשר, זה לא כזה מפחיד, אני מסוגל, אני ישראל, זהו, שלחני נא, שחרר אותי, זהו, אתה ואני לא עובדים ביחד, זהו, אין לנו מה לעשות ביחד. ויער, והנה טוב מאוד, זה התפקיד של היצר הרע. אז אנחנו צריכים להיזהר ממנו, כי הוא מומחה במלחמה, יש לו את כל התעודות בתור צ'מפיון, הוא אלוף, אלוף האלופים, אבל מצד שני, למה זה תשאל לשמי? הוא שום דבר, זה דמיון שלנו, זה פחדים שלנו, זה חששות שלנו, מלהיאבק בו. כאילו מה? אי אפשר עליו. זהו, אי אפשר עליו. נכון, הוא לא פשוט. הגמרא אומרת שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם ילחם ביצר הרע, אין לו סיכוי. אבל מצד שני, אומרת התורה, כן, ואהבת את השם אלוהיך, והקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב, ושמרתיך בכל אשר תלך. אבל רק תלך, אל תעמוד לי, אל תעמוד, תלך, אני אשמור עליך. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יפקח את עינינו ויכניס בדעתנו, במחשבות שלנו, מילים חיוביות, מחשבה חיובית, גם מה שנראה חושך, זה רק בגלל שאין אור. נדליק את הפנס, אין חושך. הפנס זה לא רק פנס של אור, ואם פנס זה גם פנס בעין. כלומר, אפשר לכתוב מכה, כן? אבל לא ליבל, זה לא חושך. זה כואב, כי זה מה שנכון כואב. אבל יצאת הגדול, עלות השחר. אתה מגלה שהכל היה ובפרח. אין ייאוש בעולם כלל. אמן ואמן.